הייתי קלה לרשת השיר.
ברוכים הבאים לפינה עברית, כנראה גרין. היום בחרתי לספר על הישראלי היחיד שהוצא להורג בישראל. סיפורו של מאיר טוביאנסקי. אחרי משפט שדה שערך שעה וחצי, סרן מאיר טוביאנסקי הוא אשם בבגידה. נשלח לעמוד מול כיתת יורים, והוצא להורג ב-30 ביוני 1948. שמו תוהר משפטית, אך הממסד דאג להדחיק את הפרשה, ורק כעת הוא זוכה להנצחה מאוחרת. העוול שנעשה לקצין שלא בגד. קטע קטר מתוך תמליל משפטי יבש מחודש אוקטובר 1949, בו משיב רב סרן מתיתיהו גולדמן בבית המשפט המחוזי בירושלים לשאלות התובע יעקב שפירה במשפט שנוהל נגד סגן אלוף איסר ברי בירצברג, ראש מחלקת המודיעין בצה"ל. פקדתי על חיילי לראות, והם ירו? כן. והוא נפל? כן. הוא מת? כן. ברי הוא אשם בהריגת טוביאנסקי, והיה הקצין הבכיר ביותר בעלילה שנרקמה נגדו ושהובילה להוצאתו להורג, בפרשה שגרמה בשעתו לזעזוע בצבא הצעיר ובמערכת הפוליטית. שנה וארבעה חודשים קודם למשפט נגד ברי, ב-30 ביוני 1948, בשעה 19:15, היה זה גולדמן שנתן פקודת אש לארבעה מחייליו, אחרי ששניים אחרים אמרו כי לא יוכלו למלא את הפקודה ושוחררו מהמשימה. הכדורים שנורו מרובי החיילים פגעו בסרן מאיר טוביאנסקי, שעמד מול כיתת היורים ועם גבו לקיר אבנים, בתוך בוסטן בכפר נטוש בית ג'יז בדרך לירושלים. 68 שנים חלפו מאז הוצא סרן טוביאנסקי להורג בידי חיילי צה"ל. בתום משפט במרכאות שנערך בבית דין שדה ושערך שעה וחצי. בתום הדין נקבע כי טוביאנסקי בגד בעונשו מוות. רק בדצמבר 1948 ובעקבות תחנוני האלמנה החל המסע לטיהור שמו של טוביאנסקי. בן גוריון הורה לחקור את הפרשה. החקירה העלתה כי טוביאנסקי לא בגד. עצמותיו הועברו להר הרצל והוא הוכר כחלל צה"ל וקבור בחלקת חללי תש"ח. אלא שיש הסבורים כי למרות שמשפטית טוהר שמו של טוביאנסקי, הרי שמבחינה מוסרית המדינה עדיין חבה לו ולמשפחתו חוב גדול. אולם במקום להשיב את החוב, היא העדיפה לאורך השנים לקבור את הפרשה ולהשכיחה. עם סיום השנה העברית הקודמת התכנסו 150 בני אדם לאירוע שיזמו שני אזרחים כדי להביא לתיקון מוסרי והיסטורי ולהציב במקום הראוי את מקרה העוול הקשה שהוביל להוצאתו להורג של סרן טוביאנסקי באשמת בגידה. בטקס צנוע שנערך בקיבוץ הראל, שהוקם במקום בו נורה למוות טוביאנסקי, הוסר לוט משלט להנצחתו, בו מתוארת בקצרה הפרשה. לאחר מכן נערך במקום ערב עיון לזכרו, בו השתתפו בין השאר הפרקליט הצבאי הראשי, תת-אלוף שרון אופק, ושופטת בית המשפט העליון לשעבר, דליה דורנר. האירוע נערך בשיתוף ובסיוע של קיבוץ הראל והמועצה לשימור אתרי מורשת. מארגני האירוע היו זאב זמיר, חבר הנהלת קיבוץ הראל וסגן אלוף במילואים גדעון מישטניק, חוקר מורשת ויזם חברתי שפרש לפני כ-3 שנים מצה"ל ושימש בין השאר כראש ענף היסטוריה ומורשת באגף המודיעין. יעקב בן טוב, בנו של טוביאנסקי, היה בן 11 כשאביו נרצח. הוא התרגש מאוד כשיוזמי האירוע התקנו אותו בכוונתם. במשך השנים לא היה אירוע כזה או דבר אחר שינציח את אביו. הוא ציפה שזה יהיה, אבל זה לא קרה. בן טוב סבור כי האירוע נדחק לשוליים מאחר שהממסד רצה להדחיק את הפרשה והגיע הזמן לספר את הסיפור להתמודד איתו. זו פרשה שכבר לא זוכרים היום, אומר מיצ'ניק. נוח להדחיק אותה ולכן מעולם לא נעשתה כל פעולת הנצחה. אפילו שלט קטן לא מצאו לנכון להציב. מיטשניק, שעורך הרצאות רבות בנושא ההיסטוריה של צה"ל, נחשף לחלל התודעתי העמוק ופנה לבנו של טוביאנסקי כדי להבין ממנו מה עשתה המערכת הצבאית לאורך השנים. מתברר כי למעט שני מפגשים שבן גוריון ערך עם האלמנה, דבר לא נעשה. הפרשה הושכחה והודחקה. מיטשניק משוכנע כי מדובר בסיפור מזעזע שמשום מה לא זכה לכל אמירה או הנצחה. סיפור שנוח לא לדבר עליו. לאורך השנים חיה כאן משפחה שלא היה לה כוח להתמודד ולדרוש כי הסיפור יסופר וימצח. טוביאנסקי ופרשת הוצאתו להורג נשכחו, ויש אפילו השואלים עד היום האם הוא אכן לא בגד? מאיר טוביאנסקי היה פעיל בארגון ההגנה במלחמת העולם השנייה, שירת באירופה כקצין בחיל ההנדסה הבריטי. בחודש מרץ 1948 מונה לארגן את בסיס הקבע הראשון של צה"ל בירושלים, מחנה שנלר. לאחר מכן התמנה כאחראי על שדה התעופה בעמק המצלבה בירושלים, היכן שהיום גן סאקר, והתבקש להתחיל בתכנון שדה תעופה חדש ברכס גבעת שאול. במקביל, וכנהוג באותם ימים, עבד לפרנסתו בעבודה נוספת, כפקיד בכיר בחברת החשמל הירושלמית. בתחילת חודש יוני 1948, בקרבות הקשים שהתנהלו בירושלים הנצורה, הופגזו בעיר בתי מלאכה לנשק, מפקדות ארגוני המחתרת ומפעלים חיוניים. התחושה הייתה כי מרגל העביר מידע לאויב. אנשי ירושלים, אשר גילו אומץ לב ומשמעת, אשר קשה למצוא דוגמתם, נתפסו בכל זאת פה ושם לחשדנות ולרינונים על ריגול ובגידה. דברים שהם טבעיים ואנושיים מאוד במצב עניינים כזה, אמר התובע במשפט ביי בנאום הפתיחה. חשדו של ראש השירות הידיעות של ההגנה, שבהמשך עבר לשירות המודיעין של צה"ל בירושלים, בנימין ג'יבלי, נפל על טוביאנסקי. במשך כשבעה ימים נאסף מודיעין, לפיו טוביאנסקי העביר את המידע החסוי. ג'יבלי הציג את תוצאות החקירה למפקד העיר, האלוף דוד שלטיאל. שלטיאל, שכבר כיהן לפני כן בשתי תקופות כמפקד השי בהגנה, סירב לקבל זאת ודרש המשך חקירה. לדבריו, החומר שהציג בפניו ג'יבלי היה חמור, אך לא היה בו כדי להדיח את טוביאנסקי מתפקידו, ויש להמשיך ולהשגיח עליו. שלטיאל אף טען בהמשך כי לא הרגיש כלל בריגול בירושלים. ג'יבלי העדיף לפנות עם המידע לראש השי, איסר ברי, ודיווח לו כי הבוגד נתפס. מיטשניק טוען כי החשדות נבעו מעדויות אנשים שעבדו עם טוביאנסקי בחברת החשמל. לדבריו הוא היה שונה, מרוחק, לא התחבר לשאר העובדים. אם היום עושים את השיימינג ברשת, הרי שלטוביאנסקי עשו שיימינג בדרך של אותם ימים. השחירו את פניו ויצרו רושם כי הוא התקדם באופן מוזר ובזכות התחנפותו לבריטים. בדוח שחובר על טוביאנסקי, טרם מעצרו, נכתב כי בחברת החשמל הוא היה כפוף כמנהל עבודה לאנגלי בשם גרשהם, שטיפח אותו וטיפח כמו כן ערבי בשם אימש. עוד נכתב שם כי יחסו של טוביאנסקי לחייליו היה גרוע, והדעה הכללית עליו הייתה גרועה גם כן. עוד עולה מאותו דוח סימן שאלה על כך שטוביאנסקי הפך לפקיד עם מזכורת הגבוהה ביותר בקרב העובדים היהודים, למרות הטענה כי ניסיונו היה מועט מניסיונם של אחרים. כן מצוין שם כי גרשם הבריטי ואימש הערבי עורכים כיום נסיעות נרחבות בארצות הערביות, וישנם רמזים המעידים כי גרשם עלול בנקל לבקר בירושלים העברית ובחברה. ג'יבלי טען כי טוביאנסקי מסר לאנגלים מידע, לא מתוך כוונה רעה. הוא עשה זאת מתוך לויאליות לאנגלים, מתוך טיפשות, ובמידה רבה מתוך נאיביות וחרדה לגורלו ולגורל משפחתו, במצב שהיה אז בירושלים. באותה תקופה קשה, שהייתה חרדה שירושלים תיפול, והוא כפרט חשש שמא יעונה לו דברה. את הדברים אמר ג'יבלי במהלך משפטו של איסר ברי, כשהוא עצמו משום מה לא נמצא כמי שצריך לשבת גם כן על ספסל הנאשמים. ב-29 ביוני 1948 הגיע טוביאנסקי לתל אביב בענייני תכנון שדה התעופה החדש בירושלים. הוא לא יכול היה לדעת כי באותו יום הורה ברי לסרן שמואל גניזי מהשין יוד לעצור אותו. יום לאחר מכן מסר לגנזי האיש שלו כי טוביאנסקי הלך לשוק הכרמל לקנות מצרכים. האיש לא טעה. טוביאנסקי אכן הגיע לשוק כדי להצטייד במצרכים לפני שובו לירושלים. איתו הייתה בת אחיו. גניזי ושניים מפיקודיו הגיעו לשוק רכובים על ג'יפ. כעבור מספר דקות, טוביאנסקי נקרא על ידי החייל וניגש לג'יפ. שם נאמר לו כי הוא נדרש לפגישה עם דוד שאלתיאל. אגב, שאלתיאל לא ידע על כך דבר. טוביאנסקי התפלא וביקש כי לפני כן יחזירו את בת אחיו לביתה והוא יוריד את המצרכים שקנה. לאחר מכן נסעו למשלט בבית ג'יז. כשבדרך הובר לו כי יעמוד למשפט צבאי, ללא שנאמרה לו עילת המעצר והוא נדרש למסור לחיילים את אקדחו. טוביאנסקי הובא למשלט שבכפר הנטוש בבית ג'יז. שם התכנס בדין שדה שהקים ברי ושבו ישבו שלושה בקציניו הבכירים, שהפכו בהנחייתו לשופטים בלרגע. הארבעה יצאו בנסיעה משותפת מתל אביב בשעה 14, בערך בשעה שטוביאנסקי נסע לעבר מותו. טוביאנסקי, ללא עורך דין, עמד בפני חקירה קצרה בה הוא אשם בבגידה, ולאחר דיון קצר מצא אותו חבר השופטים אשם. כיתת היורים מחטיבת תפתח של הפלמח כבר המתינה בחוץ. גזר הדין היה מוות. הביצוע עליו פיקח ג'יבלי היה מיידי, וללא שטוביאנסקי יכול היה לערער או להיעזר בייעוץ משפטי. ג'יבלי אמר לפני פקודת הירי כי הקצין נאשם בבגידה במסירת ידיעות לאויב, וכי הוא הודה באשמה ונידון למוות. הוא ניגש אליו וסיר ממנו את כובעו וכותפותיו, ואז נתנה פקודת הירי. לאחריה ניגש ברי לסרן גולדמן ולחץ את ידו. אני מקווה שלא יהיה צורך בדברים כאלה יותר, אמר לו גולדמן. עוד בטרם נקברה הגופה, צעדו ארבעת השופטים למכונית שחנתה בקצה הכפר ושבו לתל אביב. בבית נותרה אלמנה לנה וילד בן 11. כשנודע לה מעשה, פנתה בכתב לראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון. הוא הורה לרמטכ"ל יעקב דורי כי המקרה יחקר, וזה הטיל את המשימה על הפרקליט הצבאי הראשי אהרון חוטר ישי. בסיום החקירה נוקה שמו של טוביאנסקי. התברר אף כי הפגישה בה הוא עבר כנטען המידע לאנגלים נערכה כבר אחרי שבוצעו ההפגזות על המבנים האסטרטגיים ובזמן ההפוגה, וכי בכל מקרה המידע המקצועי בנושא חשמל לא יכול היה לתרום כחומר מודיעיני בעל ערך. במקביל ברי הועמד למשפט באשמת הריגה בכוונה תחילה. ברי כבר הודח מצער לפני כן, בעקבות פרשה נוספת בה היה מעורב. מדובר היה בהוראה שנתן בנובמבר 1948 לחסל את אלי קאסם, סייען ערבי שנחשד כמי שרוצה לחצות את הקווים כדי לתאר את שמו. במשפט הריגת טוביאנסקי נידון ברי ליום מאסר, ולאחר מכן הנשיא ויצמן חנן אותו. ג'יבלי המשיך להתקדם כמטאור והיה מעורב פרשה קשה נוספת, פרשת עסק הביש. אולם מאז תואר שמו של טוביאנסקי, הפרשה לא זכתה למקום הראוי לה. זה לא נחמד להתעסק עם זה, לאף אחד זה לא נוח, סבור מיצ'ניק. מעדיפים לחגוג 40 שנה לאנטבה או מבצעים אחרים. למשפחה הבודדה הזאת אין עמותה של יוצאי הפלמח, האצל או הלכי. נשאר רק בן אחד, יעקב בן ה-80, שלבדו לא יכול היה להילחם בממסד. ביום הזיכרון האחרון לחללי צה"ל, היה מיצ'ניק האדם היחיד שפקד את קברו של טוביאנסקי. כעת, בעקבות טקס ההזכרה, הוא מקווה שהוא ונוספים יצליחו להתגבר על הבורות וההדחקה כהגדרתו, והחברה והממסד הישראלי ידעו להשיב את החוב המוסרי הכבד שהם חווים לטוביאנסקי. וכך אנחנו מקווים להתראות לכל מאזינינו בתוכנית הבאה.
יחיד ומיוחד מאוד.